אוקיי, בואו נתחיל. אנחנו עוסקים ביחס בין לימוד לפסיקה, ובשיעור הקודם, שהיה הראשון בסדרה, ניסיתי קצת להגדיר את היחס בין תורה להלכה, אגדה, דבר השם, רצון השם. דיברתי על מטרת הלימוד ההלכתי, שלמרות שהלימוד ההלכתי הוא המוקד של לימוד תורה, הלימוד הוא לא אמצעי כדי לדעת מה לעשות, אלא יש לו ערך עצמי. הבאתי את הדוגמאות של בן סורר ומורה, של עיר הנידחת, זה רבי ישראל סלנטר מביא את זה, כדי להראות ששני מקבל שכר, זה העיקרון שלומדים מפרשת בן סורר ומורה. זאת אומרת, שאתה לומד את פרשת בן סורר ומורה, שהיא פרשה הלכתית. זאת אומרת, יש לה מסקנות בסופו של דבר שמחייבות למעשה, רק בפועל, זה לא מתממש אף פעם, וזה גם כנראה לא יתממש בעתיד, כמו שהגמרא אומרת, לא היה ולא עתיד להיות. אז למה לומדים את זה? אם הלימוד היה רק אמצעי כדי לדעת מה לעשות, אז לא היה צריך ללמוד את זה. אבל לא, לומדים את זה כי זה לימוד הלכתי. לימוד הלכתי מסתיים במסקנה מעשית, אבל זה לא אומר שהלימוד הוא אמצעי כדי לדעת מה לעשות, אלא הלימוד ההלכתי הוא במהותו, זה מהותה של תורה. תורה זה הוראה, כן? זה רש"י הראשון שראינו. הבאתי לזה ראייה מחיוב נשים בברכת התורה, שלמרות שהן פטורות ממצוות תלמוד תורה, אומרים המגן אברהם והמשנה ברורה שהן חייבות ללמוד את ההלכות שנוגעות אליהן. זאת ללמוד כדי לדעת מה לעשות, זה חיוב שמוטל גם עליהן, אבל זה עדיין לא סותר את העובדה שהן פטורות ממצוות תלמוד תורה. אז זה אומר שללמוד כדי לדעת מה לעשות זה לא תלמוד תורה. כי מי שחייב בזה עדיין יכול להיות פטור ממצוות תלמוד תורה. יכול להיות שאפשר לסכם את זה, לפני שאני עובר לשלב הבא, אפשר לסכם את זה בדברי רש"י בתחילת פרשת בחוקותיי. אני אשתף רגע. התורה שמה אומרת, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. אז יש פה שלושה דברים, בחוקותיי תלכו, מצוותיי תשמרו, ועשיתם אותם. כן, אז לכאורה זה בעצם שלושה תיאורים שונים של אותו דבר. בחוקותיי תלכו זה לעשות את המצוות. מצוותיי תשמרו זה גם לעשות את המצוות. ועשיתם אותם זה גם לעשות את המצוות. אז מה, שלוש פעמים בסך הכל אומרים את אותו דבר בשלושה אופנים, שלושה אופנים שונים. אז רש"י אומר שם כך. אם בחוקותיי תלכו, יכול זה קיום המצוות. כשהוא אומר ואת מצוותיי תשמרו, הרי קיום המצוות אמור. מה אני מקיים אם בחוקותיי תלכו? שתהיו עמלים בתורה. כן, אז בעצם את מצוותיי תשמרו זה קיום המצוות, בחוקותיי תלכו זה עמל התורה, ואז מה שחסר לנו עדיין, רש"י אומר, ואת מצוותיי תשמרו, הבו עמלים בתורה על מנת לשמור ולקיים. כמו שנאמר, ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם. יש לי איזשהו חשד שיש פה איזה בעיה בגרסה של רש"י, כי הוא מפרש פעמיים את מצוותיי תשמרו. הנה. יפה. שפתי חכמים בדיוק אומר את זה. ראיתי שיש איזה עוד של שפתי חכמים, אז הוא באמת מאיר את זה, אומר אחי גרסינן, כשהוא אומר ועשיתם אותם, הרי קיום המצוות אמור, ולא כשהוא אומר את מצוותיי תשמרו, למה? כי את מצוותיי תשמרו רש"י מפרש כאן. בסדר? אז בעצם מה קורה פה? זה אומר ככה, ועשיתם אותם זה קיום המצוות, בחוקותיי תלכו שתהיו עמלים בתורה, זה לימוד תורה, ואת מצוותיי תשמרו, זה הבו עמלים בתורה על מנת לשמור ולקיים. עכשיו, למה זה שלושה דברים שונים? יש פה לעשות את המצוות, יש פה ללמוד תורה, ויש פה ללמוד כדי לקיים, כדי לעשות. לפחות אחד מתוך השלושה האלה נראה מיותר, אבל לא, אף אחד מהם לא מיותר. למה? יש ערך אחד שהוא קיום המצוות. יש דבר שני, שזה ללמוד כדי לדעת לקיים את המצוות, שזה בעצם רק מכשיר מצווה. והדבר השלישי, זה אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה. שזה ערך הלימוד מצד עצמו, לא כאמצעי כדי לדעת מה לעשות, למרות ששוב, אני מדבר פה על לימוד של ההלכה, לא על לימוד של נושאים אחרים, אבל גם לימוד ההלכה הוא לא אמצעי כדי לדעת מה לעשות, אלא הוא ערך עצמי, ערך של עצמי, לא מכשיר ערך אחר. אז זה פחות או יותר מסכם את מה שראינו בפעם הקודמת, ואני רוצה עכשיו לעבור לפרק הבא או לחלק הבא. אני רוצה קצת לדבר על היחס בין תורה לבין ההלכה, אבל לא במובן של חלקים לא הלכתיים בתורה מול החלקים הכן הלכתיים, אלא בהלכה עצמה יש מימד של תורה ויש מימד של הלכה. אני רוצה קצת לחדד את העניין הזה, ואני אעשה את זה דרך דיון בשאלה, בהבנת המשמעות של חושב משפט, משפט התורה אם תרצו. בעצם נקודת המוצא לעניין הזה, אפשר לומר, זה אפשר להסתכל על ההלכה ולחלק אותה לקטגוריות שונות. עכשיו יש חלוקות שונות, נגיד הרמב״ם חילק אותה באופן מסוים, רבי עם שישה סדרי משנה והמסכתות בכל אחד מהסדרים גם חילק את זה באיזשהו אופן מסוים. החלוקה האחרונה או המקובלת ביותר זאת החלוקה של הטור, שממשיך את זה גם בשולחן ערוך, וערוך השולחן וכולם, כל נושא הכלים של השולחן ערוך, שזה בעצם חלוקה לארבעה חלקים. החלוקה של רבי וגם החלוקה של הרמב״ם, במידה רבה, אלה חלוקות לפי התוכן. זאת אומרת, רבי חילק את זה לפי אורחי, סימן, לפי זרעים, מועד, נשים, כל תוכן מסוים זה סדר, והסדר מחולק למסכתות שונות בתוך הסדר. הרמב״ם כבר חילק את זה ל-14 ספרים, שבכל ספר יש איגוד של כמה קבצי הלכה, אבל עדיין נראה שהחלוקה היא חלוקה של תכנים, שיש נושאים כלליים יותר שמתפרטים לנושאים יותר מסוימים וכן הלאה. החלוקה של הטור היא חלוקה שהיא שונה באופן מהותי מהחלוקות הקודמות. הטור עשה פה משהו שהוא ממש מהפכה בחלוקה שלו, בגלל שהוא מחלק את העולם ההלכתי לארבעה חלקים. העולם ההלכתי שהוא מדבר עליו, הוא בעצם מדבר רק על הלכות שנוהגות בזמן הזה, אבל לפחות את ההלכות האלה הוא מחלק לארבעה חלקים, שהארבעה חלקים האלה הם בעצם שתיים שהם ארבע. האור החיים עושה כן באופן ההתנהלות היומיומי שלנו, אבן העזר מעמד אישי, חושב משפט זה העניין המשפטי, ויורה דעה, כן, זה איסור ויתר. עכשיו, הקטגוריות האלה שאמרתי עכשיו, איסור ויתר, החיים היומיומיים, ההיבט המשפטי, שימו לב, זה לא חלוקה נושאית. זה לא נקבע לפי התוכן, לפי הנושאים. זה חלוקה קטגוריאלית. זאת אומרת, כל אחד מארבעת הכותרות האלה, זאת קטגוריה. זה לא נושא. יש פה קטגוריה, ההלכות המשפטיות. תחתיהם יש כל מיני נושאים, אבל הכותרת עצמה היא לא נושא. נגיד, מי שלא יבין את המשמעות של מה זה בעצם הלכות משפטיות, לא ידע מה לחפש בחושב משפט. ברמב״ם אין בעיה לדעת מה לחפש. אתה רוצה לדעת מה קשור לאור החיים, מה שאתה עושה ביום, סליחה, לזרעים, לא יודע מה, מזוות התלויות בארץ, אתה הולך לספר זרעים. אתה רוצה נדרים ושבועות ודברים כאלה, אפלה, הדינים שקשורים בפה. וכן הלאה, כן, מזיקים, קניין וכדומה. אז מאוד קל להתמצא או לחפש את מה שאני רוצה. למה? כי החלוקה היא חלוקה לפי תוכן, ואם אני יודע מה אני מחפש, אז אני הולך לספר שעוסק בתוכן הזה ומדפדף בו עד שאני מוצא. בחושב משפט, הכותרות, לא חושב משפט, סליחה, בטור ובשולחן ערוך, הכותרות, ארבעת הכותרות הראשיות, הן לא כותרות תוכניות. זה כותרות קטגוריאליות. פה זה איסור ויתר, זה מעמד אישי, זה המשפטים, הממונות, המשפט, וזה חיי היום-יום. אז זה לא חלוקה תוכנית, זה חלוקה קטגוריאלית. עכשיו החלוקה הזאת בעצמה מחולקת לתת חלוקה לשתי תת קטגוריות. יש ארבע חלקים של השולחן ערוך שמחולקים לשתי תת קטגוריות. קטגוריה אחת זה מה שנקרא רבנות, אור החיים ויורה דעה, והקטגוריה השנייה זה דיינות, חושן משפט ואבן העזר. שני חלקים זה דיינות ושני חלקים זה רבנות. ושוב פעם, מעל שני, כל אחד מצמדי החלקים האלה יושבת קטגוריה. כן? רבנות ודיינות זה בכלל לא חלוקה נושאית, זה חלוקה קטגוריאלית מובהקת. שאת שתי הקטגוריות הגדולות האלה מחלקים לארבע קטגוריות יותר מפורטות, כאשר בתוך כל קטגוריה כזאת יש אוסף קבצי הלכה שהם כבר לפי נושאים. שם זה כבר לא חלוקה קטגוריאלית, אלא חלוקה לפי נושאים. אז יש חלוקה לפי נושאים גם בשולחן ערוך, אבל, ובטור, אבל מעל הנושאים יושבת גם חלוקה קטגוריאלית, וזה חידוש גדול מאוד של הטור. אז אני רוצה קצת לנסות ולהבין מה בעצם אומרת החלוקה הזאת של הטור, של השולחן ערוך. מה, 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 מה בעצם אומרת מאחוריה? מה זה הקטגוריות האלה?
יכול להיות שגם הקטגוריות, החלוקה הזו כופה עלינו אופן לימוד מסוים, או שאופן הלימוד כופה את הקטגוריות?
לא הבנתי
את זה. זה קשור. אופן לימוד. זאת אומרת, אם אתה מחלק את זה ככה, אתה בעצם יוצר סוג של לימוד מסוים, סוג של תפיסה מסוימת בלימוד עצמו.
למה? לא רואה למה. מה, צריך ללמוד אחרת את חושב משפט מאשר את אבן העזר?
לא, פשוט החלוקה עצמה היא יוצרת סוג של ראייה שלך אחרת את ה, את ה, את ה, את מה שאתה לומד. אין לי מספיק ידע בשביל
לתאר. זה שייך לקטגוריה שונה. זה אמר, זה החלוקה הקטגוריאלית, זה בהגדרה. אבל לא רואה למה צריך ללמוד את זה.
השאלה אם היא נובעת מלימוד מסוים, מדרך לימוד מסוים.
לא חושב שאמור להיות הבדל בדרך הלימוד בין החלקים.
אוקיי, ניסיתי לקשר את זה לנושא כזה של לימוד ופסיקה, כאילו.
לא, לא, אנחנו נגיע עוד איך זה קשור, הקשר הוא יותר עקיף.
אוקיי.
זה מה שאני מדבר עליו.
אבל
אני רוצה קצת לחדד את ההבדל בין הקטגוריות השונות. תראו, ההבדל בין נגיד, אור החיים ויורה דעה, בסדר, זה הוא די מובן. זה איסור ויתר, לא קשור דווקא לזמנים מסוימים, או לחיי היום-יום, אלא להלכות שנוגעות איסור ויתר. אור החיים, כן, הזה, מועדים, תפילת הבוקר, מה חייבים לעשות ביום-יום שלנו. בחושן משפט ובאבן העזר, זה החלקים המשפטיים של ההלכה. כאשר אבן העזר זה מעמד אישי, וחושן משפט זה החלק המשפט, דיני הממונות, או החלק המשפטי של ההלכה, זה לא רק דיני הממונות, גם דיני בית דין ודיני עדות וכדומה, גם הם, או דיני ענישה, גם הם נמצאים עד כמה שיש בחושן משפט, כי ענישה זה לא כל כך נוהג בזמן הזה. אז בכל אופן זה החלק המשפטי שהוא לא מעמד אישי, אז בדרך כלל נוטים לקשור את זה לדיני ממונות. עכשיו כשאני שואל את עצמי, בעצם מה הצד השווה לכל ההלכות שנכללות בחושן משפט? מה משותף להם? למה הטור בחר להכניס את כל אלה תחת הכותרת חושב משפט? אז התשובה הראשונית, אני חושב שם עולה על הדעת, זה שבעצם זה דיני ממונות שבין אדם לחברו. חיובים ממוניים שבין אדם לחברו זה חושב משפט. עזוב כרגע דיני טוען, דיני ראיות ודיני עדות ודיינים. שזה אולי המעטפת שבתוכה המשפט מתנהל. נדבר על התכנים שיש בחושן משפט. כן, הלוואה, שומרים, נזיקין, חוזים, כל מיני דברים כאלה. אז השליחות, שותפות וכדומה. אז מה משותף לכל הדברים האלה? למה כולם נראים לטור שייכים לאותה קטגוריה? והקטגוריה הזאת הוא קורא לחושן משפט. אז לכאורה זה דיני ממונות שבאנם לחברו, אבל זה כפשוטו לא יכול לעבוד. זאת לא יכולה להיות ההגדרה. ולמה? כי יש גם הלכות שהן דיני ממונות שבין אדם לחברו שנמצאות ביורי דעה. למשל, דיני צדקה. אני צריך לתת צדקה לעניים, אז זה דיני ממונות שבין אדם לחברו. אבל זה לא מופיע בחושן משפט, אלא ביורי דעה. אותו דבר דיני ריבית. גם כן, זה דיני ממונות שבין אדם לחברו, אבל זה לא מופיע בחושן משפט, אלא ביורי דעה. אז ההגדרה של דיני ממונות שבין אדם לחברו, היא כנראה לא ההגדרה המדויקת לחושן משפט. יש לה קשר כנראה, קשה להתעלם מהקורלציה, אבל זאת לא ההגדרה הממצה, זאת לא ההגדרה הסופית של מה זה באמת חושן משפט. כדי להבין...
לכאורה, הרב,
כן?
לכאורה בצדקה ובריבית זה שונה, כי צדקה וריבית זה משהו שאיסור שלי, זה לא משהו שהוא הלוואה בין שני אנשים.
מה זאת אומרת?
זה לא כמו הלוואה, שיש... הלוואה זה דבר שכאילו שתי אנשים עושים אותו, והם טובים, הם טובים, לא, ההגדרה שהם טובים אחד לשני. הם טובים אחד לשני.
מתנה זה בחושן משפט.
נכון, זה תביעה. זה תביעה.
תביעה? מתנה זה תביעה? למה?
מה זה יכול להיות מתנה? יש שם בעיה, מישהו לא הסכים, נתן לו מתנה, חזר בו, היה שם סיפור.
בצדקה יכולות להיות בעיות. מישהו לא רוצה לתת לי צדקה למרות שהוא חייב.
אוקיי.
טוב, זה קשור מה שאתה אומר, אני רק רוצה לחדד את זה יותר. אז כדי להבין את זה קצת יותר, אני אנסח את זה בצורה, או אני אציג את זה דרך פרדוקס מסוים שקיים בחושן משפט. שמצד אחד יוצא שחושן משפט זה ההלכות הכי קשיחות והכי חמורות שיש, ומצד שני יוצא שאלה ההלכות הכי גמישות שיש. כן, הדינו העצני, כן, דוד המלך, שהיה מעדן את עצמו כתולעת, אבל כשהוא היה יוצא לקרב, אז הוא היה קשה כערז. אז זה הדינו העצני. אז גם חושן משפט זה סוג מסוים של הדינו העצני. יש בו צד הכי גמיש שיש, ובו בזמן גם צד שהוא הכי קשיח שיש. אני אתחיל עם הצד הקשיח. יש בגמרא בגמרא בפרק הכונס, בבא קמא, הגמרא דנה שם, האם אדם יכול להציל את עצמו בממון חברו? והגדה שם שדוד המלך שלח את הגיבורים, בעצם להביא לו מים, כן? אז המים, אין מים אל התורה, הם בעצם הולכים לשאול שאלה הלכתית את הסנהדרין. מה קרה שם? אז הגמרא דנה שם, היו סעורים, והפלישתים הסתתרו מאחורי הסעורים, והשאלה אם מותר היה לשרוף את הסעורים כדי להילחם עם הפלישתים. אז דוד המלך שולח את הגיבורים שלו לשאול את הסנהדרין את השאלה הזאת, האם אדם יכול להציל את עצמו בממון חברו, האם אתה יכול להשמיד או להזיק לממון של חבר שלך כדי להינצל. אז הגמרא אומרת, שלחו, כן, אז משתף למען לבבקם הסמך עמוד ב', רבו נאמר קדישין דסעורים דישראל אבו דבו מתברי פלישתים בהו, וכמיבה אלי, מהו להציל עצמו בממון חברו? ככה דוד שאל את הסנהדרין. שלחו לי, אסור להציל עצמו בממון, כן אני פה, אסור להציל עצמו בממון חברו, אבל אתה מלך אתה, ומלך פורץ לעשות לו דרך, ואין מוכין בידו. אוקיי? אז בעצם הטענה היא, שבעצם אסור להציל עצמו בממון חברו, אבל למלך מותר, כי מלך יכול להפקיר ממון וכדומה, אז מלך יכול. אבל באופן פשוט, אדם פרטי לא יכול להציל את עצמו בממון חברו. אבל שימו לב למה כתוב כאן. מה שכתוב כאן זה שאם אדם מאיים עליי עם אקדח, ואומר לי, אם לא, לא יודע מה, תשרוף את הגדיש של מישהו, אני הורג אותך. האם מותר לי לשרוף את הגדיש של מישהו כדי שהוא לא יהרוג אותי, כדי להינצל? התשובה היא לא, אסור. או אם הוא מסתתר מאחורי גדיש של מישהו ומכוון אל האקדח. הדרך היחידה שלי להתמודד זה לשרוף את הגדיש. אסור לי. אני צריך למות. יש יערק ואל יעבור על גזל. זה בעצם מה שכתוב כאן. עכשיו, זה דבר תמוע. והראשונים, הרשב"א ותוספות והראשונים שם במקום, מאוד תמהים על העניין הזה. אנחנו יודעים שיש שלוש עבירות חמורות. עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. לא מצאנו בשום מקום שגזל הוא אחת מהעבירות החמורות שיש עליהם יערק ועל יעבור. אז באמת תוספות שם במקום אומר, מפרש אחרת את השאלה, מה הוא להציל עצמו בממון חברו? היא באה אלי, היא חייב לשלם כשהציל עצמו מפני פיקוח נפש. השאלה לא הייתה האם מותר לי לשרוף את הגדיש כדי להינצל, אלא ברור שזה מותר, כל השאלה זה האם כששרפתי את הגדיש אני צריך לשלם לבעל הגדיש, או שאני פטור. את השאלה היא רק שאלה בדיני ממונות, אבל ברור שגזל נדחה בפני פיקוח נפש. מותר לי לשרוף את הגדיש, זאת לא שאלה, גזל או מזיק במקרה הזה, לא גזל, נדחה בפני פיקוח נפש, כל השאלה זה אם צריך לשלם. זה כך תוספות מסביר. אבל רשי בסוף העמוד שמה מפרש את זה כפשוטו. ויצילה שלא ישרפוה, הועיל ואסור להציל את עצמו בממון חברו. ואת הוא מסביר שהגמרא דנה בשאלה ההלכתית בהלכות מזיק, לא בהלכות תשלומי מזיקים, זה בהלכות מזיק. האם מותר לי לשרוף את הגדיש כדי להינצל? שתי דעות, מותר או אסור, והתשובה של הסנהדרין להלכה הייתה שזה אסור. אסור. רק מלך זה דין מיוחד, למלך מותר כי הוא יכול להפקיר ממון וכדומה. אבל לאדם רגיל אסור לעשות את זה. עכשיו, הדברים האלה מאוד תמוהים, כמו שהראשונים כבר מי... זה פשט הגמרא, כן, זה ברור. פשט הגמרא הוא זה, מה הוא להציל עצמו ממון חברו, זה לא, השאלה היא לא אם הוא צריך לשלם. זה דוחק, מה שתוספות אומר. מה שרוב הראשונים אומרים. ברור שזה דוחק בלשון הגמרא, אבל מצד שני, כמו שאומרים בישיבות, אם צריך לדחוק בלשון או לדחוק בסברה, עדיף לדחוק בלשון, ולא בסברה. ואת הסברה, איך שקוראים את הגמרא לפי רש"י, קשה מאוד בסברה. מה פתאום להיהרג כדי לא לעבור על איסור גזל? זה לא אחד משלוש העבירות החמורות. אז יש פה איזשהו קושי. באמת, זה שמעתי פעם, בשם הרב ליכטנשטיין, שהוא אמר שהרשי הזה זה תלמיד טועה. לא יכול להיות שיש רשי כזה, זה לא ייתכן דבר כזה, שיש יערק ועל יעבור על גזל. אני חושב שזה ממש לא נכון, זה רשי כותב את זה, ואפשר אפילו להצדיק את זה, ואני יכול להביא לזה ראיות גם מסוגיה בכתובות, אבל לזה אני כבר לא אכנס כאן. בעצם השאלה, כן, איך אנחנו מבינים את שיטת רשי? אני אגיד אבל יותר מזה, לא רק שזאת שיטת רשי, חלק מהראשונים שחולקים על רשי, לא חולקים עליו באמת באופן מהותי. תסתכלו למשל, דברים שכותב הרשב"א. אתם בתשובת הרשב"א חלק ד', אז הוא אומר ככה, מה שכתבתי נראה לי שהוא פשוט, וקרוב אני לומר שלא הייתי בכך צריך לחוטבו מרוב פשיטותו, שהרי אין לך דבר עומד בפני פיקוח נפש, אלא אותן ג' המנויות, רק שלוש העבירות החמורות. הגה עצמך, מי שהיה במדבר ומת בצמה, ומצא קיתון מים של חברו, ימות ואל ישתה, ואפילו על מנת לשלם. והאח נקרא זה גזלן, והבעלים חייבים ליתן לו חינם ולאחיותו, עד שהיה בהם פתורה דורש במסכת מציע, ושניים שהיו מהלכים בדרך, וביד אחד מהם קיתון של מים, אם שותים שניהם מתים, ואם שותה אחד מהם, מגיע ליישוב, מוטב ישתו שניהם וימותו, ואל יהיה אחד במיטת חברו. ועד כאן לא פליג רבי עקיבא, אלא משום דכתיב וחי אחי חיימך, חייך קודמים לחיי חברך. שלא במקום חיותו, כי אם אני מוותר על המים, באופן שלא עולה לי בחיים, אלא סתם זה מים שלי ולא בא לי לתת לך, זה אני חייב לתת. זה גם רבי עקיבא מסכים. כל מה שרבי עקיבא חולק על בן תורה, זה רק במקום שבו, אם אני נותן לך את המים, אז אני מת. שם חייך קודמים לחיי חברך. אבל אם סתם המים הם שלי ובא לי לקחת אותם אליי, לא רוצה לתת לך אותם, אתה לא יכול לגזול. מה פתאום? אני חייב לתת את המים למישהו אחר. אז הוא אומר, אז רואים מכאן שבעצם אם אתה עצמך חייב לתת לי את המים, אז איך אפשר להגיד שכשאני לוקח ממך את המים, אז אני נחשב גזלן? עכשיו הטיעון הזה כשלעצמו הוא טיעון תמוע. בגלל שהעובדה שאתה צריך לתת לי את המים, אתם רואים איך זה מתקרב לנושא שלנו, העובדה שאתה צריך לתת לי את המים, לא אומרת שמותר לי לקחת אותם, שאין פה איסור גזל. המים לא שייכים לי. יש עליך חובה, כמו צדקה, לא תעמוד על דם רעך, יש לך חובה להציל אותי ולתת לי את המים שלך. אבל זאת חובה שלך. לי אין זכות, אני לא יכול לקחת את המים האלה בכוח בגלל שאתה חייב לתת לי. כמו שאני למשל, בא אליי אדם אני ומבקש צדקה. לא רוצה לתת לו צדקה, למרות שנגיד שמדובר בסיטואציה שאני כן חייב לתת לו מן הדין. לא רוצה לתת. הוא יכול לקחת את זה ממני בכוח? אם הוא יקח את זה ממני בכוח, הוא גזלן. הוא לא יכול לקחת את זה בכוח. את העובדה שאני חייב לתת לו כסף, לא אומרת שהכסף הזה שלו. זאת אומרת שאם הוא לוקח את הכסף, הוא לא גזלן. יש עליי חובה לתת לו את הכסף. אם אני לא נותן לו את הכסף, עברתי עבירה, הקדוש ברוך הוא התחשבן איתי. אבל אתה לא יכול לקחת לי את הכסף. אותו דבר פה. הרשב"א אומר, כיוון שהוא היה חייב לתת לי את המים, או לשרוף לי את השעורים כדי להציל אותי, אז לכן ברור שגם לי מותר לשרוף את השעורים שלו. אבל זה לא נכון. כיוון שהוא חייב לשרוף את השעורים, אבל לי אין זכות על השעורים שלו. אז לכן הטענה של הרשב"א היא טענה תמוהה. אבל מה הוא אומר? נתעלם רגע מהקושי הזה. מה הוא אומר? בעצם הוא אומר, במצב כזה אין פה איסור גזל. אם אתה לוקח את השעורים האלה ושורף אותם כדי להינצל, אין פה איסור גזל, כי הוא עצמו היה צריך לתת לך להקריב את השעורים שלו בשביל להציל את חייך. למה הוא נזקק להגיע לזה? בגלל שהוא טוען שאם היה פה איסור גזל, אז כנראה היה אסור לעשות את זה. זאת אומרת, למה אתה צריך להגיע למסקנה שאין פה איסור גזל? מה עוד שהמסקנה הזאת היא תמועה, כמו שאמרתי קודם. המסקנה יותר פשוטה היא, יש פה איסור גזל, רק הוא נדחה בפני פיקוח נפש. הרשב"א אומר, לא, זה לא נקרא איסור גזל, כי הוא חייב לתת לי את הכסף או את השעורים בעצמו. למה הוא צריך להגיע לדחוק הזה שאין פה איסור גזל? כי הוא כנראה מבין שאם היה פה איסור גזל, אז באמת היה אסור. למה? אז זה פיקוח נפש. חוץ משלוש העבירות החמורות אין שום דבר שעומד בפני פיקוח נפש. אז למה פה לא? אז ברשב"א עצמו אפשר לדייק שהוא כנראה עקרונית מסכים לשיטת רש"י, לא שיטת התוספות. אם היה פה איסור גזל, גם הרשב"א היה אומר אולי לא לקחת. הוא אומר, אין פה איסור גזל, מימוק מסוים שאני לא עד הסוף מבין אותו. אז זה מה שהוא טוען. יש עוד ראשונים שאומרים את זה, אני לא אכנס עכשיו בכל המקורות, אז זה אומר ששיטת רש"י היא לא שיטה כל כך יחידאית. בשורה התחתונה זאת שיטה יחידאית. בשורה התחתונה כל הראשונים מסכימים שאסור, שמותר לשרוף. השאלה היא אם לשלם או לא. אבל בנימוקים רואים שחלקם לפחות מצטרפים לרש"י. שאם היה פה איסור גזל, אז היה אסור. הם טוענים שאין פה איסור גזל. הם חולקים עליו מבחינת ההלכה למעשה בשורה התחתונה, אבל מבחינת התפיסה, האם איסור גזל נדחה בפני פיקוח נפש, יש עוד ראשונים שנמצאים במפלגה של רש"י. אוקיי?
יכול להיות.
זה מה שנראה מהסוגיה כאן. עכשיו, השאלה...
אבל, סליחה, הרשב"א הביא דווקא הציור של בן פטורה, לא זוכר מה שמו, שהיה מדובר בפיקוח נפש שם. אולי דווקא ב... אולי, מה?
דבר על פיקוח נפש, מה זאת אומרת?
לא, הסיפור של הכיתון מים, שחייב לחלק. זה דווקא, שמדובר על פיקוח נפש, אולי שאומר שהחיוב לתת נותן את האפשרות לשני לקחת ממנו, ושזה לא נחשב גזל. אולי באופן של פיקוח נפש יש את, את ההיררכיה הזאת.
מה, אתה בא להשאיר את הקושי שלי על הרשב"א? לא הבנתי.
כן, כן.
מה?
לא, שהרשב"א הוא לא מוכיח באופן כללי, שאם היה מדובר בנושא אחר, אז...
בצדקה.
למשל בצדקה. זה נכון שבצדקה, זה לא בגלל שאני חייב לתת צדקה שאני יכול לתפוס ממני בכוח, אבל כשמדובר על פיקוח נפש, אז מכיוון שאני כן חייב לחלק, אז השני הוא לא עובר על שום איסור כשהוא לוקח ממני בכוח. אני חושב שיש...
כדי שאתה חייב לתת, זה לא אומר שזה שלי. כמו בצדקה. אז למה מותר לי לקחת? למה אני לא עובר על גזל?
לא, זה דווקא החילוק שנראה לי שיש אולי לעשות בין חיוב קלאסי לבין חיוב שנוגע לפיקוח נפש.
שמה החילוק? יכול להגיד שיש פה איסור גזל, רק זה פיקוח נפש, לכן מתירים את איסור גזל. אבל למה להגיד שאין פה איסור גזל? הרי זה בדיוק ההבדל. אני לא מתווכח עם הרשב"א על זה שהוא מתיר את זה. גם תוספות מתיר את זה, כולם מתירים את זה. זה בסדר. כמו שהם אומרים שאיסור גזל נדחה בפני פיקוח נפש. אבל הרשב"א טוען שאין פה איסור גזל, לא שהוא נדחה. עכשיו למה אין פה? זה שאני חייב לתת, אז מה? גם בצדקה אני חייב לתת.
למה הוא לא הביאו, כן, אוקיי, לא, כן, אני הייתי שואל, למה הוא לא הביאו חכם מצדקה, אבל אין לכאורה גמרות שאומרות אותו הדבר לגבי צדקה.
Je peux connecter les deux à un.
מה?
לא אני דיברתי, למרות שהיה בצרפתית, לא אני דיברתי.
אבל דווקא מהרשב"א בהתחלה נשמע שהוא טוען שלא יכול להיות שחוץ מהשלושה דברים שיש.
נכון, הניסוח שלו בהתחלה נראה...
איך שהוא מתחיל, זה נראה דווקא שהוא טוען שלא יכול להיות שגזל עומד בפני...
לא מוכן לקבל שום דבר חוץ משלוש העבירות החמורות.
נכון, לפי מה שהוא אומר גם גזל, רק פה ספציפית זה לא גזל.
לא, אבל אני חושב שמה שאפשר ליישב את שנת, זה סתירה...
או שלא יכול להיות גזל במקרה הזה, אז הוא אומר שלא יכול להיות...
בדיוק. זאת אומרת, הטענה שלו כנראה... שבאופן מהותי, תמיד כאשר תהיה בעיה כזאת, לא יהיה פה איסור גזל. אז ממילא איסור גזל הוא לא אחת משלוש החמורות. אבל הוא יצויר ברמה העקרונית שהיה...
ברמה העקרונית הוא גם הסכים ש... ברמה העקרונית הוא גם הסכים שיכול להיות חוץ מהשלושה דברים.
אחרת קשה ליישב את שתי המכות שלו.
כן.
אז אני רוצה רגע להבין קצת מה באמת עומד מאחורי התפיסה הזאת. התפיסה שאומרת ש... יש יערק ואל יעבור על גזל. אז הטענה בעצם היא הטענה הבאה. יש בעולם המשפטי מקובל לדבר על טבלת הופלד. טבלת הופלד בעצם אומרת שכנגד כל חובה שלי כלפיך עומדת זכות שלך ביחס אליי. נגיד, אם אני הזקתי לך ממון, אז לך יש זכות לקבל ממני פיצוי. ממילא יש לי חובה לתת לך את הפיצוי, לפצות אותך. גזלתי ממך, אותו דבר. לביתי, יש לך זכות לקבל ממני את הכסף בחזרה. ממילא יש לי חובה לפרוע לך את ההלוואה. תמיד כנגד חובה עומדת זכות, כנגד זכות עומדת חובה. גם ביחס לציבור, נגיד. זה שחובה מול, תמיד חובה מול זכות, הזכות שלך יכולה להיות כלפי מישהו מסוים, או יכולה להיות כלפי הציבור, לא משנה. אבל תמיד כשיש חובה מצד אחד, יש כנגדה זכות מצד אחר. כך מקובל בעולם המשפטי. בעולם ההלכתי, מקובל אצל הרבה אנשים לומר, קראתי את זה בהרבה מקומות, שאין שיח של זכויות, יש רק שיח של חובות. בעולם ההלכתי, כאשר אני צריך לתת לך משהו, זה לא בגלל שלך יש זכות לקבל, אלא כי הקדוש ברוך הוא מחייב אותי ויש עליי חובה לעשות את זה. אני בעצם, בתפיסה הזאת, אני בעצם עומד מול הקדוש ברוך הוא, ולא מול האדם שמולי. נגיד שאני נותן לך צדקה, אז אני עושה את זה בגלל שהקדוש ברוך הוא מחייב אותי, לא כי יש לך זכות לקבל ממני צדקה. זאת הטענה. הטענה הזאת היא שגויה. בהלכה בהחלט יש שיח של זכויות, ולשיח הזה קוראים חושן משפט. וזו ההגדרה של חושן משפט, שאלתי קודם מה ההגדרה של חושן משפט. חושן משפט זה אוסף כל ההלכות שיסודן בזכות של אדם כנגד אדם אחר. קבוצה אחרת, לא משנה. שהחובה מתחילה, החובה שלי כלפיך, מתחילה מזכות שלך ביחס אליי. זאת הטענה. בואו נסתכל רגע, נחזור רגע לחושן משפט. שאלתי, מה משותף לכל ההלכות שקשורות לחושן משפט? עכשיו אני מציע הצעה. זה לא חובות בין אדם לחברו, חובות ממוניות בין אדם לחברו, אלא זה חובות ממוניות כלפי האחר, שיסודן בזכות שהאחר יש לו עליי. עכשיו שאלתי, אז למה צדקה וריבית נמצאות ביורי דעה ולא בחושן משפט? מאוד פשוט. כי צדקה וריבית זה אמנם חובות ממוניות שלי כלפי החבר, אבל הן לא מתחילות בזכות שיש לחבר ביחס אליי. לכן למשל, בצדקה, בניגוד למלווה, לדוגמה, אם אני לא פורע לו את ההלוואה, הוא לוקח אותי לבית דין, תובע אותי. אם אני הזקתי ולא משלם, לוקחים אותי לבית דין, מחייבים אותי לשלם. גזלתי, כן, כל מה שחייבתי בחוזה, לא משנה, שומר שלא שמר כמו שצריך וכדומה. כל אלה, אם אתה לא משלם, אני לוקח אותך לבית דין, כי יש לי זכות לקבל. בצדקה ובריבית, לי יש חובה לתת לך את הכסף, אתה אני או ריבית קצוצה שיוצאת בדיינים, יש לי חובה לתת לך את הכסף, אבל לך אין זכות לקבל אותו. אם אני לא משלם לך את הצדקה, לא נותן לך את הצדקה, אתה לא יכול ללכת לבית דין ולתבוע אותי. כי אין לך זכות, אתה לא מאן דאמר. יכפה עליי מדין כפייה על המצוות. אז הוא יכריח אותי לקיים את חובתי, אבל הוא לא יפעל פה כדי למצות את זכויותיך, כי לך אין זכות לקבל. כן, דיברתי על זה לא פעם, לגבי כל מיני הפגנות של נכים שהיו בעבר, על זה שהם רצו את זכויותיהם. אין להם זכויות. מה שמחליטים לתת להם זו צדקה. אין לך זכות, אתה לא יכול לתבוע את זה. כל השיח הזה שמגיע לך, לא מגיע לך כלום. ברור שמן הראוי לדאוג לזה שהם יחיו בצורה סבירה ולא להשאיר אנשים ברחוב ובלי אפשרות לחיות. ברור שזאת חובה שמוטלת על החברה ועל כל אחד מאיתנו. אבל זאת לא זכות שלהם. הם לא יכולים לתבוע את זה. הם יכולים לבקש את זה. זה הבדל מאוד גדול. אותו דבר בריבית. ריבית קצוצה, הכלל הוא שהיא יוצאת בדיין. ריבית קצוצה זה ריבית דאורייתא. שקוצצים מראש, אני לווה כך וכך, ומשלם לך את זה בחזרה עם ריבית כזאת וכזאת. שקוצצים את הריבית מראש, זה ריבית דאורייתא. אחרת זה אבק ריבית או ריבית דרבנן. ריבית קצוצה יוצאת בדיינים. מה זאת אומרת? אם אני לקחתי ממך ריבית, הלוויתי לך, ואז שילמת לי את הסכום עם הריבית, אז בית הדין יכפה אותי להחזיר לך את הריבית. באבק ריבית או בריבית דרבנן לא קופים. אוקיי? והריבית קצוצה יוצאת בדיינים. זה הכלל. עכשיו, לכאורה, זה אומר שדווקא ריבית זה כן זכות שלך, כי עובדה שבית הדין כופה עליי להחזיר לך את הריבית, זאת אומרת, אתה יכול לתבוע ממני את הריבית בחזרה. אז תשמעו סיפור. רבי חזקאל אברהמסקי מספר סיפור, הוא היה אב בית דין של לונדון, בקונטרס דיני ממונות. בעצם זה, לא זוכר אם זה שלו או של הרב ירושלימסקי, שזה חמיב. אבל זה סיפור שהוא מספר. והוא אומר שיום אחד מגיע אליו יהודי, תושב לונדון, הוא אומר, תשמע, הייתי בבית דין, אני לוויתי כסף, והוא הלווה לי בריבית המלווה, החזרתי לו את הכסף עם הריבית, טבעתי אותו בבית דין, כי בריבית תוצא יוצאת בדיינים. בית הדין לא פסק שלא מכריחים אותו להחזיר את הריבית, זאת לא ריבית קצוצה. אז ביקשתי מהם שיתנו לי הנמקות, תכתבו לי מאיכן דנתוני, תנו לי את ההנמקות לדיון, למה? כי אז אני יכול ללכת ולערער, לפני הרב אברהמסקי שהוא היה בית דין הגדול של לונדון, מעל בתי הדין המקומיים, אוקיי? אז, בא, אז הם לא היו מוכנים לכתוב לו את הנימוקים. אז הוא בא לרב אברהמסקי, הוא אומר, רצחת וגם ירשת, לא רק שהם לא מחייבים אותו להחזיר לי את הריבית, הם גם לא מוכנים לכתוב לי את הנימוקים. אז הרב אברהמסקי נתן לו סתירת לחי שלישית, הוא אומר לו, הם צודקים בשני הדברים. למה? אז הוא אומר לו, תראה, ריבית קצוצה יוצאת בדיינים, אבל זה יורה דעה, אני בשפה שלי, זה יורה דעה, זה לא חושב משפט. מה זאת אומרת? כשאני כופה את המלווה, להחזיר את הריבית ללווה, אני עושה את זה מדין כפייה על המצוות. כיוון שאתה חייב להחזיר לו את הריבית, אם אתה לא עושה את זה, אני אכריח אותך כמו שאני מכריח אותך לבנות סוכה. תפקידו של בית הדין זה גם לכפות על המצוות. אז אני אכפה אותו להחזיר לך את הריבית. כשאתה בא לבית הדין, ואתה אומר, בלוני לקח ממני ריבית, אני מבקש אותה בחזרה, המעמד שלך בבית הדין הוא מעמד של עד, לא של בעל דין. אתה לא התובע. לא מגיע לך הכסף. הוא חייב לתת לך, אבל הכסף לא מגיע לך. למה אנחנו נוציא ממנו את הכסף? מדין כפייה על המצוות. זה לא בשביל למצות את זכויותיך, אין לך זכויות. אתה הסכמת איתו, נתת לו מרצונך את הריבית, אין פה גזל, אין פה כלום. באיזו נשך מופיע שזה כן גזל, לא משנה, לא גמרא בעייתית. אבל בפשטות זה לא גזל, ולכן בעצם אתה בבית הדין משמש פה בתפקיד של עד, אתה פשוט מעיד שהוא לקח ממך ריבית, אתה לא התובע.
לכן... למה כפו אותו באמת?
מה?
למה הם לא כפו אותו באמת?
כי הם חשבו שזה לא ריבית תוצאה.
אה, אוקיי.
רק הוא טוען, אז תנו לי נימוקים, כי אני רוצה להרער, אני חושב שזה כן ריבית תוצאה. אומר לו רבי חזקאל אברמסקי, בלי להיכנס כרגע לשאלה האם זאת באמת הייתה ריבית תוצאה או לא, זאת שאלה הלכתית. אבל למה הם לא נתנו לו נימוקים? כי הם לא חייבים לתת לו נימוקים. נימוקים נותנים לבעל דין. זאת אומרת, אם אני פסקתי נגדך, וזכויותיך, לדעתך, זכויותיך נפגעו, אתה יכול לבקש ממני נימוקים כדי להרער. אבל פה זכויותיך לא נפגעו, אתה לא הבעל דין, אתה לא התובע, אתה עד. עד לא יכול לבקש מבית הדין שיכתבו לו למה הם פסקו כך או פסקו אחרת. ולכן הם צדקו שהם לא נתנו לך נימוקים. אתה לא בעל הדין. זה מראה לנו שבדיוק כמו בצדקה, כך גם בריבית, בעצם זה שייך ליורה דעה, לא לחושב משפט. גם אם בית הדין מעורב פה, הוא מעורב פה מדין כפייה על המצוות. זה לא תביעה שבית הדין נענה לה. בתביעות בחושן משפט, בית הדין פועל כשלוחו של התובע. הוא בעצם אומר, זכויותיו של התובע נפגעו, אני אדאג לזה שהוא יחזרו אליו, זאת אומרת שלא ייפגעו. אני מגן על זכויותיו של התובע. בריבית ובצדקה, גם בצדקה קופים, בריבית ובצדקה, הכפייה היא לא נועדה כדי להגן על זכויות של מישהו, אלא כדי לחייב את האדם למלא את חובותיו. כמו בלבנות סוכה, או להניח תפילין, או מה שלא יהיה. אם האדם לא עושה את זה, אז בית הדין יכפה עליו. זאת אומרת, כל המעורבות של בית הדין שם, זה לא מעורבות של חושב משפט, זה מעורבות של יורה דעה, של כפייה על המצוות. ולכן, ריבית וצדקה, שתיהן לא שייכות לחושב משפט, אלא ליורה דעה. מה הרעיון מאחורי זה? שבעצם החובות להחזיר את הריבית הקצוצה, או לתת צדקה לעני, הן חובות שמוטלות עליי, אבל זה לא מתחיל בזכויות שיש לך ביחס אליי. זאת להבדיל מכל הנושאים שמופיעים בחושן משפט, ששם החובה שלי לשלם לך יסודה בזכות שיש לך לקבל ממני. וממילא בחושן משפט, אם אני לא משלם, לא ממלא את חובתי, אתה יכול לקחת אותי לבית דין ולתבוע אותי. אבל ביורה דעה, אם אני לא ממלא את חובתי, אתה לא יכול לעשות כלום. אתה יכול להתלונן בבית הדין שיכפו עליי לקיים את המצווה שלי, אבל אתה לא יכול לתבוע אותי, אתה אין לך מעמד של תובע, אין לך זכות, לא נפגעו הזכויות שלך. וזה מזכיר לי סיפור, ויקרא רבה מופיע, היה שם סיפור עם אלכסנדר מוקדון שהגיע לאפריקי, הוא שמע שיש שם איזה מלך מאוד חכם, הוא הלך לראות איך המלך שופט את עמו, אז הגיע לפניו מקרה, כך מספר המדרש, הגיע לפניו מקרה של שני אנשים, שאחד מהם אומר, תראה, אני מכרתי שדה או חצר, לא זוכר כבר מה, לחבר השני, לבעל הדין השני. עכשיו, סליחה, הוא מכר לי שדה. זה הקונה, הגיע וטוען טענה, הוא מכר לי את השדה. חפרתי בשדה הזאת, מצאתי אוצר של זהב, מטבעות זהב. אני רוצה להחזיר לו את זה, כי את זה לא קניתי, אני קניתי את השדה. והוא לא מוכן לקבל ממני. אני רוצה להחזיר לו את המטבעות, והוא לא מוכן לקבל ממני. אומר לו השני, אז המלך האפריקי שואל את השני, למה אתה לא מוכן לקבל ממנו? זאת אומרת, כי אני מכרתי לו את השדה, וכל אשר בא, אם יתברר שהיה שם אוצר, אז הוא ירוויח. זה שלו, זה לא שלי. וכך כל אחד רוצה לתת לשני את האוצר. מה עשה המלך האפריקי? הוא אמר, יש לך בן? כן. יש לך בת? כן. שהתחתנו, שניהם יקבלו את האוצר. אז זה כמו הסיפור על יונתן בן עוזיאל, אתם יודעים, אני הרי ליטווק. אז המדרש הזה נהדר בשביל חסידים. ואני שואל את השאלה, רגע, אבל מה באמת הדין? עזוב אותי עכשיו מהבת ומהבן, ומאז הם חיים באושר עד היום הזה. זה סיפורים לילדים. אני שואל אותך, מה הדין במקרה כזה? מי צודק? אין דיון על זה בשום מקום. לא דנים בזה. למה לא? שאלה הלכתית מעניינת. מי צודק? התשובה, יש קצת אולי במאות שמצא בתוך הכותל, באילו מציאות. לא משנה. בדיון המסוים הזה אין דיון הלכתי. למה לא? פשוט מפני שאף אחד לא פוגע בזכויותיו של האחר. בוויכוח פה אף אחד לא בא לבית הדין ואומר, תגנו על זכויותיי, זכויותיי נפגעו. הפוך. אני אומר, אני לא רוצה לפגוע בזכויותיו שלו, אני רוצה לשלם לו. והוא אומר, עזוב, אין לי זכויות, מה אתה רוצה ממני? אז אם אף אחד מכם לא טוען שזכויותיו נפגעו, אל תבלבלו לנו את המוח. תעשו חתונה עם הילדים ותעזבו אותי במנוחה. הנקודה היא שבית הדין תפקידו להגן על זכויותיו של מישהו שזכויותיו נפגעו. אבל אם אין פה דיון על מישהו שזכויותיו נפגעו, יש לכם ויכוח מה הדיון, מה אמרת, עזבו אותי במנוחה, תעשו הגרלה, תעשו מה שאתם רוצים. זה לא העסק שלי. אני לא מתערב במקום שבו לא נפגע זכותו של מישהו. אתה כן יכול לשאול שאלה, זה באילו מציאות, אתה כן יכול לשאול שאלת רב. האם לדעתך הממון הזה שייך למוכר או שייך לקונה? מצוין, שאלת רב זה בסדר גמור. אתה לא יכול לבוא עם זה לבית הדין. כי בית הדין אמור להגן על זכויות שנפגעו. ואין פה זכויות שנפגעו. זאת שאלה ביסוד ויתר, זאת שאלה ביורי דעה. לא בחושב משפט.
יש עוד...
כן?
יש עוד מצוות שהם מעורבים בהם שתי אנשים, וככה יהיה כאילו, ויהיה מטב כאילו, חוץ ממצווה של צדקה וריבית?
אני לא זוכר, אבל אולי יש, למה זה משנה?
אולי חובת אב על בנו וחובת כיבוד הורים?
כיבוד הורים זה משלהם ולא משלך להלכה. יש דעה בגמרא שזה משלך, אז יכול להיות שגם זה יהיה באמת שייך. אבל להלכה פוסקים שזה רק משלהם. זה רב חיים הידוע שבא אליו תלמיד ישיבה ואומר לו, יש לנו חופש, ההורים שלי רוצים שאני אבוא הביתה, אבל לנסוע ברכבת זה עסק יקר, בסך הכל אני לא חייב לכבד אותם מממוני, רק מממונם. רב חיים אומר לו, אתה צודק, תלך ברגל. זה, כן, זה הסיפור הידוע סביב העניין הזה, אבל כן, לדעה הזאת שלא נפסקה להלכה, אולי גם זאת דוגמה. כן, טוב.
אבל הרב, מאיפה צצו הזכויות האלה שהרב מדבר? מאיפה? מי העניק לאדם זכות בכלל? מאיפה היא צצה ועלתה?
התורה.
אז התורה זה חובה, זה מצווה. אם לא היה חובה מצוות התורה, אז לא היה שום חובה, לא היה שום זכות.
לך יש זכות ולשני יש חובה כנגדה. שניהם, התורה
כנגדה. אבל הזכות הזו, אבל החובה שלי להתייחס להמצאה החדשה הזו של זכות, היא בגלל שהתורה מצווה עליי כחובה. אז המקור הוא חובה ולא זכות.
לא הבנתי.
אם לולא התורה הייתה אומרת לי שאני צריך לכבד זכויות, אז אף אחד לא היה יכול להגיד יש לי זכות, כי מאיפה אם יביא לך את הזכות, אז מאיפה אתה צריך לזכות?
לא נכון. ברגע שלשני יש זכות, לך יש חובה לכבד, לא צריך להגיד עוד דבר.
אני שואל מאיפה הזכות הזאת צצה.
עוד רגע, שנייה, אני בדיוק לשם אני מגיע. עוד רגע.
הרב, למה אין כאן שיח של זכויות? גם כן, אם האחד אומר שהאוצר שלו והשני טוען שהאוצר שלו, יש כאן שאלה לבית דין, לא רק לרב.
אחר, לא שלו.
כן, כן, אבל במקרה ששניהם אומרים שהוא שלו, שלהם.
אז זה בסדר, זה שאלה לבית דין.
אוקיי.
זה כן שאלה לבית דין, לכן, אני אומר, זה... או אם אני סתם רוצה לדעת מה ההלכה, אפילו אם אין לנו ויכוח, סתם רוצים לדעת מה ההלכה. אז אפשר לשאול שאלת רב, זה בסדר, בדיני קניין, מי קנה את זה, מה, דיני חוזים, לא משנה. אבל דיון בבית דין אתה לא יכול לנהל, אתה לא יכול לבוא בתור תובע ונתבע לבית דין. אם לא נפגעו זכויותיך, אין לך מה לחפש שם. יש, אני נזכר בעוד סיפור, היה פעם, הייתי פעם, כשהייתי בירוחם, אז היה שם איזה יהודי, כן, עולה מרוסיה, שהיו לו דירות, הוא היה מזכיר דירות לאנשים. אחרי שעזבתי את ירוחם, הייתי בפתח תקווה, מצלצל אליי תלמיד שלי לשעבר מירוחם, ששכר דירה אצל הבן אדם הזה. אדם ירוחמי, ששכר דירה אצל הבן אדם, והיה ביניהם איזשהו ויכוח, השאלה אם הוא חייב לו או לא חייב לו, היה שם איזשהו ויכוח. אז הוא אמר שהוא והמזכיר הסכימו שמה שאני אגיד זה בסדר. זאת אומרת שהוא ישאל אותי. הוא הכיר אותי גם, הבחור ההוא, המזכיר ההוא. אז אמרתי לו, תראה, זה לא דין תורה, בדין תורה צריכים לבוא שניכם, צריך לחפש את הראיות והכל. אתה שואל אותי שאלה, מה הדין במצב כזה? אני יכול להגיד לך, לדעתי, מה הדין? במקרה הזה אמרתי לתלמיד שלי שאני חושב שהוא צודק. לפי מה שהוא אומר, נראה לי שהוא צודק. אם אלה העובדות, אני לא יודע, כי השני לא היה שם בשיחה. אז הוא הלך למזכיר, אמר לו, הנה, הוא אמר שאני צודק. הוא מיד מצלצל אליו, אומר, רגע, לא שמעת אותי, איך אתה יכול לפסוק דין בלי ששמעת אותי? אז ניסיתי להסביר לו, אני לא יודע עד כמה, הוא מבין את זה, ניסיתי להסביר לו שאני לא פסקתי דין, אני לא ישבתי שם כדיין, אני ישבתי שם כרב, ולכן הוא לא צריך לשמוע למה שאני אמרתי. אני בא אליי מישהו עם שאלה, בהינתן שאלה ואלה העובדות, מה הדין? אני יכול להגיד לו, אם אלה העובדות, כך הדין. הדיין הוא לא מורה הוראה, הדיין הוא קובע מה צריך לעשות, ולכן דבר ראשון הדיין צריך לברר את העובדות, ולא מספיק שהוא מספר לי על העובדות, אולי הוא משקר, אולי הוא טועה, צריך לשמוע את הצד השני, צריך לחפש ראיות, צריך להחליט מהן העובדות, ואז להחליט מה עושים. אבל כשאתה שואל שאלת רב, שאלת רב זה רק להגיד לך, בהנחה שזאת הסיטואציה, כך וכך ההלכה אומרת. השני לא מחויב לכלום, אני לא דיין ששני הצדדים מחויבים לקיים את מה שהוא אמר, זאת הייתה תשובה, כאילו ביורה דעה, התשובה הלכתית, זה לא היה פסק דין של בית דין. בסדר? זה בדיוק אותו רעיון כמו שראינו בצדקה וריבית, או בסיפור הזה של, של ויקרא רבה. בקיצור, מה שאני רוצה לומר, זה שיש בהלכה שיח של זכויות, והשיח של הזכויות קרוי בהלכה חושן משפט. חושן משפט זה אוסף ההלכות שמתחילות מזכות של בן אדם, והחובה עליי כלפיו יסודה בזכות שיש לו אצלי. ההלכות ששייכות ליורי דעה או לתחומים אחרים, אלה חובות שמוטלות עליי, גם אם הן ביחס למישהו אחר. אבל אין את הזכות למישהו האחר ביחס אליי. לכן זה לא שייך לחושן משפט. זה בעצם מה שמעט. חושן משפט.
בחור ומעשרות הרב, זה יש בזה זכויות?
ופעם?
בחור ומעשרות, לגבי כהן.
לא יודע. יש קצת דיון, כן, האם זה מושבת אולי בתרומה ובמתנות
תרומה. אם הוא כהן מוחזק.
אבל זה, בפשטות זה יורד דעה. בכל אופן, טובת הנאה היא שלי גם. בכל אופן, הטענה שזה מה שמייחד את חושן משפט. נחזור רגע לרשי. שאלתי ברשי, איך זה יכול להיות שיש יערג ואל יעבור על גזל? נדמה לי שהתשובה, הרי יש רק שלוש עבירות חמורות, נדמה לי שהתשובה גם היא נעוצה באותה הבחנה שעשיתי כאן. בעצם מה שרשי אומר זה ככה, איסור גזל נדחה בפני פיקוח נפש. אין איסור גזל. אבל עדיין אני לא יכול לשרוף לך את השעורים. לא בגלל איסור גזל, אלא בגלל זה שלך. יש לך זכות על הדבר הזה, אתה הבעלים. אני לא יכול לעשות שום דבר בממון שלך, לא בגלל איסור גזל, אלא בגלל שזה שלך. פה, הנה התשובה לשאלה שנשאלה פה קודם, פה יש זכות שלך, אבל החובה שהתורה מטילה עליי לא קיימת, איסור לא תגזול נדחה בפני פיקוח נפש. אבל כיוון שיש לך זכות על הממון הזה, הזכות שלך אומרת שיש לי איסור לקחת ממך. האיסור הזה הוא לא איסור שלא תגזול, אלא הוא בבואה של הזכות שלך. אז כל האיסורים שמוטלים עליי נדחים בפני פיקוח נפש, חוץ משלוש עבירות החמורות, כולל איסור לא תגזול, גם זה נדחה בפני פיקוח נפש. רק עדיין אסור לי לקחת או להזיק את הרכוש שלך, לא בגלל איסור לא תגזול, הוא נדחה. אלא בגלל שיש שהממון הוא ממון שלך. קראתי לזה הקשרים אחרים, קראתי לזה שיקולי טריטוריה. מה זאת אומרת? יש לכל אדם יש איזשהו סוג של טריטוריה שהיא בשליטתו, היא בבעלותו. למשל הממון שלו זה חלק מהטריטוריה שלו. לי אסור להיכנס לטריטוריה של מישהו אחר לא בגלל שיש על האיסור, או לא רק בגלל שיש על האיסור, אלא קודם כל בגלל שזה הטריטוריה שלו, ואת ההחלטות על מה שקורה בטריטוריה שלו רק הוא יכול לקבל. ולכן גם אם עליי אין שום איסורים, זה לא מעניין. אני לא מקבל החלטות על הטריטוריה שלו, לא בגלל שיש על האיסורים, אלא כי זאת לא טריטוריה שלי, אני לא יכול לקבל שם החלטות.
אז טריטוריה דוחה, טריטוריה דוחה פיקוח נפש?
כן, זה דוחה לא, לא בגלל חומרתו.
כן, כן, אבל מה הרווחנו? אז הרב כאילו הוריד גזל ועבר לטריטוריה, הטריטוריה עדיין, זה עדיין מוזר שפיקוח נפש... לא קשור לאיסור.
שלוש עבירות זה עבירות שבגלל חומרתן נדחה פיקוח נפש בפניהם. האיסור של גזל, זה לא בגלל חומרתו, לא בגלל שהוא חמור, זה בגלל האופי שלו. אתה לא יכול לקבל החלטות על ממון של מישהו אחר.
גם, הכוונה היא שזה לא שיקול הלכתי.
שיקול נטע הלכתי, כן.
אוקיי, גם...
שתחדד את זה קצת יותר, תראו, יש לי חבר טוב, חבר בבני ברק, לא חבר טוב, חבר בבני ברק, שהוא ליצן. אז פעם ישבנו ככה סביב שולחן, והוא ראה אצל מישהו ספר שהוא קורא, שהוא חיפש הרבה זמן. הוא אומר, תראה, יש לי שתי אפשרויות. או לקחת לך את הספר ולעבור הלא תגזול, או להשאיר לך את הספר ולעבור הלא תחמוד. טוב, כיוון שבן כל מכון יעובר על איסור, אז לפחות שהספר יהיה אצלי. אז אני אגזול אותו וזהו. עכשיו, יש כמובן טעות בלא, לא משנה, יש פה טעויות בגדרי ההלכה, והוא ידע את זה טוב, הוא תלמיד חכם. אבל סתם, אני אומר, נגיד שהוא היה צודק. האם זאת באמת הצדקה שמאפשרת לו לקחת את הספר? התשובה היא לא. למה? בגלל שהספר הזה הוא שלי. ההחלטות על הספר הזה מסורות אך ורק לי. אתה לא יכול לקבל החלטות על משהו ששייך לי. לא בגלל האיסור. המנדט לקבל החלטה על הטריטוריה שלי הוא רק לי, רק לבעל הטריטוריה. זהו. אתן דוגמה אחרת. כאשר מישהו מאיים עליי עם אקדח, הוא אומר לי, תראה, או שאתה נותן לי שקל או שאני הורג אותך. בסדר? האם מותר לי להרוג, להקדים ולהרוג אותו מדין רודף? לכאורה, מה פתאום? תן לו שקל והוא עוזב אותך. איפה מצאנו שמותר להרוג בשביל שקל? אבל ברור שמותר להרוג אותו. מדין רודף. למה? כי את ההחלטות על השקל שלי רק אני מקבל. עכשיו, אם אני מחליט לא לתת לך את השקל, ואתה הולך בגלל זה להרוג אותי, אז יש לך דין רודף. אני לא חייב לתת לך את השקל. ההחלטה על השקל היא שלי. עכשיו, אתה יכול להגיד שברמה ההלכתית, הזכות על שקל לא דוחה נפשות. כלומר, בגלל זה מותר להרוג בן אדם? זה לא בגלל זה. אני הורג אותו מדין רודף. רק למה שאני לא אתן לו שקל ואני אפטר מזה? אני לא חייב לתת לו שקל. את ההחלטות על השקל שלי רק אני מקבל. וראיה לדבר, זמרי ופנחס. הגמרא בסנהדרין אומרת, שאם יתהפך זמרי והרגו לפנחס, אינו נהרג עליו. יש לו דין רודף לפנחס. למרות שקדוש ברוך הוא נתן לו את בריתו שלום, והבועל הרמית קנאים פוגעים בו, כן, ההלכה כמובן מאפשרת לפנחס, אפילו רואה את זה בעין טובה, את מה שעשה פנחס, אבל עדיין יש לו דין רודף. אז שואל הכלי חמדה, הוא מביא בשם הרבי מגור, לחמדה על סוף פרשת בלק, הוא מביא בשם הרבי מגור, שאלה, הרי רודף, אסור להרוג אותו אם אתה יכול להציל באחד מעבריו. אם אתה יכול להינצל, בלי להרוג את הרודף או להציל את הנרדף, בלי להרוג את הרודף, נגיד לראות לו ברגל, אז אסור לך להרוג אותו. אם אתה יכול להציל את הנרדף בלי להרוג את הרודף, אין רשות להרוג את הרודף. אומר הרבי מגור, לא מבין. הרי זמרי יכול היה להרוג את עצמו בלי להציל את עצמו, בלי להרוג את פנחס. שיפסיק לחתו. אם הוא היה מפסיק לחתו, פנחס לא היה הורג אותו. אז מה, מאיפה בא היתר להרוג את פנחס? זאת אומרת, רק לחמדה, הוא לא חייב לו להפסיק לחתו. הוא רוצה לחתו. עכשיו, ברגע שאתה מהם להרוג אותי, אם אני אחתו, יש לך דין עודף, אני הורג אותך. שימו לב, זה מדהים. את הזכות שלי לחתו עומדת כנגד החיים שלו. חיים של צדיק, של פנחס, לא של רשע שמהם עליי מקדח. ומותר לי להרוג את פנחס, כי זכותי לחתו. עכשיו, זה חטא, הקדוש ברוך הוא עושה את זה. הקדוש ברוך הוא עושה את זה. אבל אתה לא יכול לתבוע ממני לא לחתו. זה עסק שלי עם הקדוש ברוך הוא. אז אם הזכות לחתו מאפשרת לי להרוג את הרודף, אז הזכות שלי על ממון שבאמת שייך לי, השקל הזה שייך לי באמת, אין חטא להחזיק את השקל הזה. שם ודאי וודאי שמותר לי להרוג את מי שמאיים עליי. למרות שיכולתי לתת לו שקל ולנצל. מה רואים פה? שהדיונים על האם אתה יכול לקבל החלטות על משהו ששייך לטריטוריה שלי, לא נעשים במונחים של חומרה. זה לא בגלל חומרת העבירה, לכן זה דוחה פיקוח נפש. אלא פשוט יש כלל קטגורי שאומר מה ששייך לטריטוריה שלי, רק אני מקבל
החומרה. הכלל לעבור עליו הרב, מה החומרה שלו, שאני עובר על הדבר הזה. יש לי חובה לא לעבור, יש לי חובה לא לפגוע בזכות של השני. את החובה הזאת, מה נעשה? כאילו, למה שלא תדחי מבחינת פיקוח נפש החובה הזאת?
כי זו לא, החובה יכולה להידחות, אבל הזכות שלי נשארת. והזכות מקימה מחדש כל הזמן גם חובות עליך. לא יעזור לדחות את החובות האלה, כי את הזכות שלי לא תדחה מכוח הפיקוח נפש שלך. וכל עוד יש לי זכות, אתה לא יכול להיכנס לפה. זה כמו, תחשוב על זה שיש פה קיר מציאותי. אתה לא יכול להיכנס, לא בגלל החומרה של הקיר. אלא כי הקיר לא נותן לך להיכנס. אז פה כמובן זה קיר נורמטיבי, לא קיר פיזי. אבל עדיין זה כמו קיר.
מה עם הזכות של הרודף על החיים שלו? זה סוג של יוצא מהכלל, שפה אתה מציל את חייך בחיי הרודף.
מה הזכות על החיים שלו אם הוא מאיים על החיים שלי? רק אם יכולתי להינצל בלי להרוג אותו, אז זה משהו אחר. אבל פה הדרך להינצל זה להשקיע שקל, לא רוצה להשקיע שקל. הוא מכריח אותי להשקיע שקל? מה פתאום? לא מוכן. החלטה שלי. אולי הקדוש ברוך הוא לא יאהב את ההחלטה שלי, אני אפילו בזה לא בטוח. אבל זה עניין ביני לבינו. אתה לא קשור לעניין. אם אתה מאיים עליי כי אני לא נותן לך את השקל, אני ארוג אותך. מדין רודף.
כן, אז הרודף בעצם איבד את זכותו על החיים שלו.
נכון, בעצם זה שהוא רודף. רק השאלה היא, מצב כזה מוגדר כמצב של רדיפה. כי אם אני יכול לתת לו שקל ולהינצל, אז היה מקום להגיד שהוא בכלל לא רודף. הוא לא מאיים על חיי, הוא רק רוצה שקל. אבל כיוון שזכותי לא לתת לו את השקל, ממילא הוא באמת כן רודף. ברגע שהוא רודף, אז אין לו זכות על החיים. זה הרב מבריסק מדבר על זה, על הרמב״ם, מגריז על הרמב״ם. הוא אומר שבדין רודף נאמרו שני דברים. א', יש חובה, היתר וחובה להרוג אותו, וב', הוא איבד את זכותו על חייו. אין איסור רצח בהריגתו. שני דברים. אין איסור רצח בהריגתו, וחוץ מזה יש עליי גם חובה להרוג אותו. שתי קומות שונות.
הרב מדבר מבחינה פורמלית, אבל מהותית, ברור שיש בזה, לא, גם אם לא איסור הלכתי, אבל ברור שזה משהו שהוא, צריך לי ישר נקרא לזה, ברור שזה בעיה. זה לא שייך, הדבר הזה. זה לא שייך שבן אדם, בשביל שקל, יהרוג מישהו. גם אם אנחנו אומרים שהלכתי פורמלית, זה לא זה, אבל מהותית, זה לא שייך.
לגבי השקל, לדעתי, לא רק שזה שייך, זה פשוט שזה ככה.
מה פשוט להרוג, שזה ככה?
לדעתי, להרוג גנב, אין שום בעיה.
על שקל?
על חצי שקל, על 10 אגורות.
למה?
לא חייב לו אגורה.
אתה לא חייב לו אגורה, מה שייך להרוג על זה?
בטח שכן, נכנס אליי, יקבל כדור בראש.
למה?
למה לא?
למה? כי לצורך בן אדם זה לא שווה שקל.
לא חייב לתת לו שקל.
גם 1,000 שקל זה לא שווה.
לא מאיים עליי, אלא רק מנסה לקחת שקל. אבל לא שהוא יהרוג אותי אם אני לא אשיג את השקל, זה דיון אחר כבר. אני טוען שגם שם מותר להרוג אותי. אבל זה ויכוח בדיני בבא מחתרת, על זה היה לי מאמר בתחומין, ומערכת תחומין התרגזה, היה שם סיפור מעניין, המאמר התפרסם בסוף, אבל זה סיפור מעניין.
הרב, אני ראיתי בבית יוסף שהוא מביא שם דעה לכאורה, לגבי הדבר הזה שהרב מזכיר, שליסטים באים לעיר, מותר להרוג אותם, כי יבואו לידי פיקוח נפש, בגלל שאנשים לא ייתנו להם. אז יש דעה כאילו, שבגלל שאנשים לא ייתנו להם, אבל לא בגלל שזה מה שצריך לעשות, כאילו, יעני, כי אנשים לא רוצים לתת.
לא רוצים לתת, בגלל שהם לא רוצים לתת, מותר לי לרצוח, שיתנו.
יקרה, זה ודאי יקרה ככה, כי אנשים לא יוותרו על הממון.
זאת אומרת, שיוותרו, אין דבר כזה, מה זה לא יוותרו? זה מחזיר אותנו חזרה להנמקה של בבא בחתרת, הרי גם שם הגמרא אומרת אותו נימוק. כלומר, שם גם אומרת שאין אדם עומד על ממונו, ולכן בעצם הבן אדם לא ייתן את הממון, ולכן הוא יהרוג אותו. הסברתי את זה במאמר שם, לדעתי זאת פיקציה. לא צריך את זה בשביל היתר להרוג אותו.
לא הבנתי איך אפשר להרוג בן אדם בשביל שקל, לא ברור לי.
עם אקדח.
הרב, אבל לא נכון להגיד
שאם... לא איך.
אם נאסור על בן אדם להרוג בשביל שקל, אז גם 2 שקלים, וגם 3 שקלים, וגם כל הרכוש שלך, וכל מה שיש לך.
שום דבר, לא צריך 1,000 שקלים, 10 אגורות. לא מוכן לתת לו את זה. מה זאת אומרת, הוא יאיים עליי באקדח...
אבל זה לא מדין זכויות, זה לא מדין זכויות, זה לא מדין זכות. זה מדין זה שלא אפשרי שבאם רוצח מישהו. זה לא קשור לזכויות, זה לא שיח של זכויות בכלל. זה שיח שאתה לא רוצח בן אדם בגלל שקל.
לא הבנתי, אתה טוען שתי טענות שונות. קודם כל כן אפשרי, אין שום בעיה לרצוח בן אדם בשביל שקל, לדעתי, לא בעיה מוסרית, לא בעיה הלכתית, כלום. לדעתי מצווה לרצוח אותו, זה א', וב', מה זאת אומרת? למה זה לא בגלל?
לא, יש שיח על זכויות, מה פורמלי, מה שייך לי, מה לא שייך לי. יש שיח אחר שהוא שיח שקשור לזה, האם בן אדם יכול לרצוח בן אדם של שקל, האם זה לא אם יכול, יכול הוא יכול, אני יכול לעשות הרבה דברים, האם הוא צריך לעשות את זה? אז נראה לי שלא, לא הגיוני לעשות.
אני טוען שגם, לא, הוא לא צריך, אבל מותר לו.
האם מותר, סליחה, האם מותר? לא שייך, אז זה לא שייך. מה שייך לרצוח בן אדם של שקל?
ברור, מה זאת אומרת? לא הבנתי. אתה באמת מבין מה שקורה פה. הרי הבן אדם בעצם, מה הוא עושה? הוא בעצם בונה על איסור רצח, שאני אקפיד על...
רגע, הוא פסיכי, מה זה משנה שהוא פסיכי?
הוא לא פסיכי, הוא מנצל אותי.
הוא מנצל שינצל.
הגמרא אומרת בבבא קמא, בדף קוף וו, נדמה לי, משהו כזה, הגמרא אומרת שמה שהורגים מוסר ממון. מי שמוסר
ממון.
עכשיו, יש בראשונים שם ובאחרונים, וזה מופיע להלכה ברמב"ם, בשולחן ערוך. להלכה, הלכה למעשה. כן? הורגים אותו. עכשיו, אז יש כאלה שרוצים לטעון שאם הוא מוסר ממון וזה, ובסוף זה יכול להגיע לנפשות. אבל יש כמה וכמה פוסקים, וגם סתימת לשון הרמב״ם והשולחן ערוך, זה לא בגלל נפשות.
הרב גם עכשיו עונה לי...
מה הרעיון?
הרב גם עכשיו עונה לי תשובה שהיא פורמלית. אני שאלת הרב מהותית.
אומרים, מה זה פורמלית? הלכה למעשה, מותר להרוג אותו. צריך להרוג אותו. לא מותר להרוג אותו.
זה מהסברה שעכשיו אני אומר, כנראה צריך להגיד כמו הפוסקים האלה שאומרים שבגלל שהוא יעשה גם יגרום לזה שימותו.
אני אומר לך שלא. פוסקים אומרים לא בגלל זה.
לא, אני אומר, אני...
יש פוסקים שאומרים שזה בגלל זה, אבל אחרים אומרים שלא. וזה פשט הגמרא והרמב"ם בשולחן ערוך, שלא. ומה הרעיון מאחורי זה? הרעיון מאחורי זה, הרעיון המוסרי. עזוב, הזכויות זה עניין אחד. מה הרעיון המוסרי מאחורי זה? הרי מה שהבן אדם הזה בעצם עושה, הוא בונה על הצדקות שלי. זאת אומרת, הוא משתמש בהלכה כקרדום לחפור בו. מה אני מתכוון? הוא הרי בונה על זה שאני לא ארוג בשביל שקל. וככה הוא יוציא ממני את השקל. אחרי זה הוא ילך לעוד אחד, יוציא גם ממנו שקל. אחרי זה הוא ילך למישהו אחר, יוציא גם 1,000 שקל. בסופו של דבר, ברגע שההלכה משמשת מישהו כקרדום לחפור בו, ההלכה מבטלת את עצמה כדי שלא תצליח לנצל אותי בזכות ההלכה. לא תוכל להשתמש בהלכה כדי לנצל אותי.
מה מה לפרק אותו? איזה יתר להרוג אותו?
יא, בטח שיש יתר. מצווה
להרוג. לא, אני אומר, מה העניין להרוג אותו? פשוט תפרק אותו, בסדר? לא צריך להרוג אותו בשביל זה. אין יתר להרוג אותו.
אז מה אתה רוצה? שאני אתן לו שקל? לא רוצה לתת לו שקל.
לא, להרביץ לו. בסדר, לא...
אם אתה יכול להרביץ לו, אז בטח שלא צריך להרוג אותו. מה אתה מדבר? אני מדבר על מצב, אין לי ברירה. או שאני נותן לו שקל, או שאני הורג אותו. אין לי דרך אחרת להימלט. ושהיא דרך אחרת להימלט, אז בטח שלא.
סליחה, אז עדיין אני צריך לתת את השקל. בסדר.
לא, זה מה שאני אומר. לא נכון. כי מי שמנצל את ההלכה בשביל להוציא מהאנשים כספים, ההלכה מבטלת את עצמה ואומרת, לא תוכל להשתמש בי כמגן. דוגמה לדבר, אין אדם אוסר דבר שאינו שלו. אם אני עכשיו אוסר משהו שהוא שלך, אני בעצם משתמש בהלכה כדי לפגוע בך. במקום כזה, ההלכה אומרת, עזוב, אני בטלה. אין, זה לא נאסר. כי אתה לא יכול להשתמש בהלכה כדי לפגוע במישהו אחר. אם אתה עושה את זה, אין הלכה.
אבל זה לא, יכול להיות שזה לא, זה לא הנקודה שהוא מנצל את ההלכה כמו הנקודה שמותר לי להרוג אותו, בעצם זה שהוא מגיע להרוג.
לא.
עכשיו, לתת לו שקל אני לא חייב, אני לא חייב. הוא
מגיע להרוג, הוא מגיע לקחת שקל.
הוא מאיים להרוג.
אני אקח שקל, אני ארוג אותך.
אם הוא לוקח שקל בלי להיים להרוג, לא היה מותר להרוג אותו. הנקודה פה שהוא כרגע מגיע עם איום של להרוג.
האיום שלו להרוג זה בשביל לקבל את השקל. אם הוא יקבל את השקל, הוא לא יהרוג אותי.
נכון, אבל אני לא רוצה לתת לו את השקל הזה, וזה אין בעיה לעשות, לא לתת לו. עכשיו אני הורג אותו, אני הורג אותו כי הוא מאיים להרוג. בעקבות המצב שזכותי לא לתת לו את השקל. לא בגלל הניצול של ההלכה. לא כי הוא מנצל את ההלכה.
אם זה לא היה זכותי, אז הוא לא בא להרוג, תן לו את השקל.
נכון.
זה אותו נימוק.
אולי יש את הנימוק של מכניס אדם עצמו לאונס.
מה?
אולי זה קצת, אולי זה קשור קצת לזה שמכניס אדם עצמו לאונס.
לאונס זה טענה תור מעבירה שלי, אבל מה יותר להרוג אותו?
אם נעימה שמותר לאדם, יש כל מיני ציורים כזה
שאומר שמותר... מכניס עצמו לאונס זה גם שאלה אם זה בכלל מותר או אסור, כן, הראשונים דנים.
כן, כן, אז יש כל מיני ציורים שאומר שמותר לכאורה, אפשר להכניס את עצמך לאונס, ואז ממילא תגיע לפיקוח
נפש. גם הראשונים שאומרים שם שאסור להכניס את עצמך לאונס מסכימים לדין הזה. זה לא תלוי במחלוקות שם.
היה גם פסק דין עם הבן אדם בדרום, שכחתי את השם שלו.
שי דרום.
מה?
שי דרום.
בדיוק. נכון.
מה אמר?
אז זה בדיוק אותו סיפור, שבסוף זיכו אותו.
לא זיכו אותו, הוא נכנס לכלא, קיבל שחרור מוקדם. לא זיכו אותו. אחרי זה עבר חוק שי דרומי, אבל גם הוא לא ממש מתיר שם הריגה, אלא קצת מקל את ה... מוריד את הרף, שמי מתי מותר להרוג, אבל
אין את זה.
אני לדעתי מותר, אני חושב, מוסרית מותר. מי שנכנס אליי הביתה, עוד פעם, אם אין לי דרך אחרת לעצור את זה, לא, אם יש לי דרך אחרת לעצור את זה, כמובן לא. אם אין לי דרך אחרת לעצור את זה, והוא משתמש בכוח כדי לגזור אותי, מותר לי לראות לו בראש.
לפי הרב, אם מדובר נגיד במקרה שזה, הוא לא רוצה לעשות את זה להרבה אנשים, נגיד שהוא עושה את זה ספציפי למישהו אחד. עכשיו זה מדובר, לא, אני אומר, אין פה איזה חשש שהוא משתמש עם ההנחה כמנגנון לנסות לנצל את זה. פעם אחת הוא עושה את זה.
נכון, לפעמים הוא משתמש, אז מה?
עדיין זה יהיה הגיוני, מוסרי, כאילו צריך לעשות כזה דבר?
מה להרוג אחד כזה?
הרב יכול להסביר את המשפט שהרב אמר מקודם, שאפשר להרוג גם אם הוא לא מאיים בהרג, עצם זה שהוא נכנס לבית?
עצם זה שהוא ייקח ממני את הכסף ואין לי דרך למנוע את זה ממנו,
כן.
בלי להרוג אותו. אם יש לי דרך למנוע את זה בלי להרוג אותו,
לא, ברור, אבל מה הצדקה להרוג?
בגלל שהוא שלא ייכנס אליי הביתה. אני טוען שזה דיקה במחתרת. מה שהגמרא מדברת שם על סכנת נפשות, צריך לראות במאמר שלי. אני מעריך בעניין הזה.
כן, אבל מה שהרב אומר זה לגבי ההלכה והמוסר, אבל במוסר גריידה, הרב אומר שגם במוסר, בלי האספקט ההלכתי, גם היה אפשר.
האספקט ההלכתי, מה שהוא קרא פורמלי, זה בגלל שיש לי זכות. באספקט המוסרי זה בגלל שמי שמשתמש בעקרונות מוסר או בעקרונות הלכה כמגן על זה שהוא מנצל את האחרים, אז זה בטל.
בעקרונות מוסר, כאילו בלי עקרונות הלכה גם.
גם מוסר וגם הלכה.
בסדר.
בכל אופן, אז מה שאני רוצה לטעון, אני צריך רק לסכם, מה שאני בעצם רוצה לטעון זה שהירק ואל יעבור על גזל הוא לא על איסור גזל. לכן איסור גזל לא אמור להימנות בין שלוש העבירות החמורות. כי זה לא איסור שמחמת חומרתו הוא דוחה פיקוח נפש, אלא בגלל אופיו. האופי של האיסור הוא כזה שאתה לא יכול לקבל החלטות על ממון שלי. ולכן, גם אם אתה בפיקוח נפש, בעיה שלך, תסתדר. עוד פעם, כמובן למעשה, ברוב המקרים הרי אנשים גם מסכימים שתעשה את זה. אז לא צריך להתיר את איסור גזל. ונגיד שיש פה איזה רשע אחד שלא מוכן שתשרוף לו את השעורה גם אם אתה תמות. אז אתה צריך למות ולא לשרוף לו את השעורה. לפי רש"י. רוב הראשונים לא פוסקים ככה, כי אני
מתחילה
למעשה, זה כנראה לא נכון, אבל תראו, יש בבניין ציון, אולי זה כבר אני לא אספיק, אבל הבניין ציון מרחיב את זה יותר, יש לו סדרה שלמה של כמה וכמה תשובות, קוף פי וו ומעלה, איזה 5-6 תשובות, על העניין הזה הוא מרחיב את זה לכל איסורי בן אדם לחברו. שיהרג ואל יעבור על בן אדם לחברו. לא רק על איסור גזל.
כן, אני מסכים שהוא רשע, אבל שהוא בן אדם רשע, שיש בעיה מוסרית במה שהוא עושה. אם הוא לא מסכים, שהוא מסכים שבן אדם ימות ולא יסרף לו הגדיש.
כן, ברור.
אבל לא, שונה משקל כאילו.
רשע אז הוא רשע. כמו שהוא שלא נותן את הצדקה, לא נותן את הריבית, הוא רשע. אבל השני לא יכול לתבוע אותו על זה. הקדוש ברוך הוא יתחשבן איתו.
הגנב שמגיע, ברגע שהוא כאילו מגיע למצב הזה שהוא מאבד זכות לחיים או של מלכתחילה כאילו?
הוא מאבד זכות לחיים, אבל אם הדרך היחידה שלי להגן על ממוני זה להרוג אותו, אז אני מותר לי להרוג אותו.
אז הזכות כאילו לקניין שלך גוברת על הזכות לחיים שלו?
כן.
אוקיי.
רצח
זה כאילו אומר כאילו, רצח זה גם קשור לזכות, כאילו הזכות שלי לחיים וכאילו...
יש זכות
שלך. היא נובעת החובה שלך ש...
זכות, למרות okay. שיש את הרדב"ז שתמיד מביאים, שהאדם הוא לא בעלים על עצמו, אבל כן, באופן עקרוני כן. יש לך זכות.
הרב, אבל לא נכון להגיד שהפסיקה הזו שהרב אומר, היא בגלל הסתכלות כאילו על הכלל. כלומר, כי אם אנחנו נגיד שעל שקל אפשר... אז כל הזכויות, כל הקניינים כבר מאבדים
דעתי.
איש את רעהו חיים בלעו, והרשות לא תוכל אפילו להגן על זה. אבל אם לא היה את השיקול...
אפשר היה לפרש את זה ככה. אני לא חושב. לדעתי גם מקרה פרטי שלא יהפוך לחוק כללי מצדיק את זה.
הנה, למשל, ההלכה הזו שאדם שהתאהב, איך קוראים? שכאילו, שהוא אומר, שאומרים שהוא ימות מצער אם הוא לא...
אז הטעם שהוא ראשון בגלל שלא יהיו בנות ישראל הפקר, זה הסתכלות מקרוסקופית כזו.
לא, לא, מה לא אומרת שלא יהיו בנות ישראל הפקר?
אז למה שם, למה אומרים שהוא ימות ולא יתנו לו את ה... שמה?
יאללה, ויזרה יהודה הריות, יש יארג בעל יעבור.
אבל לא אומרים שם את הטעם שזה שלא יהיו בנות ישראל הפקר.
בנות ישראל הם לא הפקר, הוא מסיח עם המאחורי הגדר, מה? טוב, אני צריך לעצור כאן.
הרב, לגבי, וכי אין לי מחויבות מוסרית להציג את עצמי גם אם הוא לא רוצה?
לא הבנתי.
אין לי מחויבות מוסרית להציג את עצמי גם אם השני לא רוצה?
באיזה מצב? אני לא מדובר.
במצב של הסוחף את הגדיש.
שני לא רוצה, אתה יכול להציל את עצמך, אם אתה יכול להציל את עצמך, תציל. אתה לא יכול להשתמש בממון שלו כדי להציל.
אבל גם לא מבחינה מוסרית, מבחינה הלכתית אני מבין מה שהרב הסביר. מבחינה מוסרית, אני לא, לכאורה זה לא מתנגש.
מבחינה מוסרית, פה יש הרבה מקום להתלבט.
תודה רבה הרב.
תודה רבה.
אוקיי.
תודה.
שבת שלום.